טוב, אנחנו מתחילים ככה. בואו נסכם קודם כל את מה שכבר דיברנו. אנחנו בעצם רוצים להבין את העקרונות של משנת הציונות הדתית. אני חוזר בקודים. עיקרון ראשון, הקודש המתגלה ולא הקודש הנבדל. הקודש המתגלה בחול. אם זה ברור תגידו כן. הלאה. עיקרון שני, הקודש שבחול לא רק במדרגת הפרט אלא במדרגת אומה, וכדי שתגלה במדרגת אומה אז הקדוש ברוך הוא צריך לברוא עם שיש לו תכונה כזאת, ארץ שיש לה תכונה כזאת, וכמובן לנהל חיים לאומיים ריבוניים עצמאיים. לכן קודש שבחול לא רק ברמת הפרט אלא ברמת אומה על ידי עם ישראל בארץ ישראל, וכמובן באידיאל על פי תורת ישראל. ברור? יופי. נקודה שלישית, אחרי שאמרנו שהקודש שבחול הלאומי הוא האידיאל של עולמנו, עכשיו אנחנו רוצים להבין את סדר ההופעה שלו. סדר ההופעה שלו יותר מסובך. הקודש בחול, איך הוא מופיע? האם קודם כל יופיע החול, קודם כל יופיע הקודש וכו'. ועד נכנסנו קצת לסוגיה שבעולם שלנו החול קודם, כי הוא מהווה מעין תשתית אל הקודש, ויותר עמוק מזה, הקודש הוא זה שדוחף את החול מעין יעקב ועשיו, שעשיו הוא מן הכנה ליעקב, ולא רק זה, אלא שגם יעקב בתוך הרחם, כשהוא רוצה לצאת, הוא דוחף את עשיו שיצא לפניו, ולכן הקודש הנסתר, הקודש הפנימי, הוא קודם לחול במהות, אבל בהופעה החול מופיע ראשון, ואחר כך יבוא הקודש, כן, אחר כך יבוא הקודש להופיע, להשלים אותו, לרומם אותו וכו'. אם כן, עיקרון ראשון, קודש בחול. עיקרון שני, קודש בחול לאומי, עם ארץ ישראל. עיקרון שלישי, סדר ההופעה של הקודש בחול הוא על ידי שהחול קודם לקודש, אף על פי שבמהות הקודש הוא המקור לחול. עד לפה למדנו.
עיקרון השני זה ברמה הלאומית,
נכון? קודש בחול, קודש בחול ברמת עם, חול קודם לקודש בהופעה. הקודש הוא המקור המניע והחול קודם לקודש בהופעה. בסדר עד לפה?
כן.
יופי. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לפרק את הסוגיה הזאת. אנחנו מתחילים היום סוגיה כבדה, סוגיה רצינית. לפנינו כרגע מקורות 7-8, על גבי זה יהיה כמובן המשך, אבל נתחיל בזה. אם כן, אם המגמה היא קודש בחול ברמת עם, והחול בסדר ההופעה המעשית יהיה קודם לקודש, איך זה יופיע? בסדר? זה הנושא שלנו. אז נתחיל מקור 7. אומר הרב, איך יופיע, אם האידיאל הגדול הוא הקודש שבחול, איך זה יופיע? אז התחלנו כותרת ראשית, החול יופיע לפני הקודש, אבל איך גם זה יופיע? איך זה יקרה? אז בואו נראה. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. בואו נתחיל קצת לפרק מה כתוב פה. אנחנו יודעים, חז"ל אמרו פה, לפי מה שכאן גם הרב כותב, לפי הפסוק בירמיהו, תהליך גאולתנו נמשל בהרבה משלים, בנביאים, בחז"ל, יש הרבה משלים. אחד המשלים הוא תהליך של זריעה. וזרעתי את בית ישראל. אם כן, ואת בית יהודה. כן, תהליך גאולתנו הוא תהליך של זריעה. כותרת ראשית, לא פותחת יותר מדי. מה מאפיין את הזרע? שבשלב הראשון הוא מתחת לפני הקרקע, הוא סמוי, לא רואים אותו, הוא נסתר. ולאט לאט אחרי זה תהליך של התרקמות פנימית בתוך הקרקע, הוא נובט ויוצא החוצה עד שהוא מגיע לתכליתו, נגיד מוציא פרי וכדומה. פרי אדמה יכול להיות וכדומה. אם כן, תהליך גאולתנו הוא דומה לתהליך של זריעה, שבשלב הראשון הפרי יהיה סמוי מן העין, הוא יהיה מתחת לפני הקרקע, ובשלב השני יופיע הפרי שהוא התכלית. כך גם תהליך גאולתנו. יש שלב שהתכלית יהיה סמויה מן העין, ויש שלב שבו התכלית יתגלה. בסדר, יופי. זה כותרת ראשית, אני לא פותח את זה יותר מדי, כי זה לא כרגע הנושא שלנו. מדוע דווקא זריעה ולא משלים אחרים? לפי פה, תהליך גאולתנו, לפי הפסוק בירמיהו ל"א, דומה לתהליך של זריעה. בסדר. איך יהיה תהליך הזריעה הזה? אומר הפסוק ירמיהו ל"א, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. אם כן, שני זרעים יכללו בתהליך הגאולה. זרע אדם וזרע בהמה. מה זה זרע אדם? מה זה זרע בהמה? מה ההגדרות שלהם? מה ההבדל ביניהם? נראה בהמשך שזרע בהמה הוא גם יהיה לפני זרע אדם. בכל אופן, מזה שכתוב בפסוק פעמיים את המילה זרע, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, לא כתוב זרע אדם ובהמה. למדו חכמים בגמרא מסכת חולין דבב, זרע אדם לחוד צצמו למעלה וזרע בהמה לחוד. אם כן, הפסוק ירמיהו למד א', הגמרא חולין וב. אם כן, מזה כתוב פעמיים זרע, למדו חכמים, תהיה תקופה בגאולה שהיא תהיה זרע בהמה לחוד באופן יחסי ללא זרע אדם, ותהיה תקופה בגאולה שהיא תהיה זרע אדם לחוד ללא זרע בהמה. בסדר? אם כן, תהליך גאולתנו הוא תהליך א', תהליך של זריעה, ב', שני זרעים, זרע אדם זרע בהמה, ג', הם יופיעו לחוד. מה זה אומר כל המשפטים האלה? בסדר? זה הנושא שלנו. לא יכול להיות שבחור בישיבה הנקרא דתית לאומית כמו הסדרות יגידו לו, אתה מכיר את הסוגי הזרע אדם זרע בהמה ברב? והרב קוק, אין לו מושג, לא מדברים. מה עשית בישיבה? לא יכול להיות. נפקא מינה, אין הצעות לשידוכים. בסדר? לא, באמת. חבר, יש דברים שהם מס. זה... לא באנו פה לשחק וכאילו. זה, אלה, יש... כשלומדים באמונה, צריך ללמוד את סוגיות היסוד. בסדר? לא לחפש את, את הוורטים, את הרייטינג, את, את, את הקומיקס. סוגיות יסודיות, סוגיית זרע אדם זרע בהמה, זאת סוגיה יסודית ברב. בסדר? אז אנחנו עכשיו מתחילים לפתוח אותה. כן. אנחנו נראה, תראה, נפתח את כל זה. למה זרע אדם קודם לזרע בהמה? נראה, כי במקור, אני רק עונה חמש, משפט אחד. במקור זרע אדם הוא קודם לזרע בהמה, כמו שלמדנו במקורות, במקור חמש. אבל בהופעה זרע בהמה קודם לזרע אדם. אז זרע אדם הוא הכוח המניע. הייתה פעם שעברה? אז דיברנו על זה. בסדר? טוב. יפה. עכשיו בואו נתחיל להגדיר הגדרות. אם כי אנחנו צריכים להתחיל להגדיר קודם כל מה זה זרע בהמה, מה זה זרע אדם. אנחנו יודעים שיש באדם שלוש קומות מרכזיות. יש בו קומת הבהמה, נקרא לזה ממד החי שבאדם, שבא לידי ביטוי לכאורה בביטויים המשותפים או בתכונות ובפעולות המשותפות לנו ולבעלי חיים, כמו למשל אכילה, שינה, קיום אמין וכו'. בסדר? אז זה בעיקר כוחות הגופניים, גם קצת הנפשיים, במובן של כבוד ואגו, גם לבעלי חיים יש כבוד ואגו. אבל עוד פעם, באופן חייתי, באופן אינסטינקטיבי, כן? לא, באופן תודעתי וכו'. אם כן, יש באדם צד בהמי, קודם כל, שהוא כולל בעיקר את הכוחות הגופניים והנפשיים, ללא הדרכה של שכל. הלאה, למעלה מהממד הבהמי, יש באדם ממד אנושי. הממד האנושי כולל את מה שמייחד את האדם. מה שמחד את האדם זה השכל, שהוא הכוח המנהל את הגוף ואת הנפש, וממילא השכל שמנהל את הגוף ואת הנפש, ביחס לנפש והגוף, הוא אמור לנהל את החיים של האדם באופן מוסרי. אז האדם, החידוש הראשון שלו שיש לו שכל, ויש לו מדרגה מוסרית. ג' מתוך זה, כמובן יש לו בחירה חופשית, הוא לא חי על פי אינסטינקטי. אם כן, הממד הבהמי של האדם, הכוחות הגופניים והנפשיים, החייתיים, הבסיסיים, הקיומיים, ולמעלה מזה, הממד האנושי, שכל, מוסר, בחירה חופשית, ועוד. בסדר? ברור, חבר'ה. כן, מה השאלה?
המוסרי הנפשי זה
אותו דבר? לא. נפשי זה הכוונה בלי מוסרי. מוסרי זה מדרגה אלוקית. זאב רעב לארוחת צהריים. שקרנו פעם את הדוגמה הזאת? לא, הגיע הזמן. זאב מטייל בשדרות. רחב, הוא רעב, הוא רוצה לאכול ארוחת צהריים. פוגש ברחוב תרנגולת. יפה, תרנגולת הזאת א' היא נכה, יש לה רק רגל אחת, ב' היא יתומה, היא אומרת לה זאב אני יתומה, ההורים שלי מתו, היא חד הורית, אין לה בעל, והיא מה עוד? היא גם חולה, היא בבית חולים, יש להם בית חולים עכשיו בטיפול, והיא בהיריון. יפה, האם הזאב יתחשב בה? האם הזאב יגיד לתרנגולת, תודה רבה שאמרת לי שאת חדורית ולחורים? הפוך, הוא ינצל את המצב, נכון? זאת אומרת, הזאב הוא אגואיסט, הוא עכשיו רעב ארוחת צהריים, לא מעניין אותו, אין לו דאגה לחלש. המדרגה המוסרית היא לא שייכת לבעלי חיים. בעל חיים ינצל את החולשה של החלש, והאדם אמור לעזור לחלש. הפוך, נכון? רגש, אני מעדיף להגיד את זה אחרת, שיש לאדם, נגיד בכותרת ראשית, אבל אני לא מפרק את זה כסוגי ארוכה. יש באדם נפש, ממד הנפש של גוף, נפש, שכל, נכף ימר, גוף, נפש, שכל, נשמה. מדרגת הנפש היא כוללת המון חלקים, כלמון ממדים, רצון, רגש, מידות, הנפש החיונית, המון, המון, המון צדדים. אבל נעזוב את זה כרגע. גם.
לבהמה יש נפש?
לבהמה יש נפש, לא במדרגת אדם. כלומר, חתול, כשזאב הולך לאכול ארוחת צהריים, הוא רוצה לאכול, אבל אם כשאני אומר, הזאב רוצה, ואני אומר, יוסי רוצה, זה אותו דבר? לא, נפש, זה שמונה פרקים, פרק א', נכון? כי הסוס אוכל מהנפש הסוסית, והאדם אוכל מהנפש האנושית. בסדר? זה לא אותה אכילה, אף על פי שאני משתמש בשיתוף השם, כמו שאומר הרמב"ם. אם כן, אז יש באדם את הממד הבהמי, יש באדם את הממד האנושי, ויש באדם את הממד האלוקי. הממד האלוקי באופן פשוט, גם את זה לא פותח כרגע, כל אדם יש בו צלם אלוקים, בעברה אלוהים את האדם בצלמו, חביב אדם שרה בצלם, שנייה. ובישראל ודאי יש מדרגת נשמה, האם לגויים יש נשמה, סוגיה שלמה, נעזוב את זה כרגע. בכל אופן, אם כן, באדם הנקרא ישראל, יש ממד בהמי, ממד אנושי, ממד אלוהי. גם באדם הנקרא גוי, יש ממד בהמי, אנושי ואלוהי, אלא האלוהי הוא שונה, ממילא הכל שונה, אבל זה לא עכשיו בחשבון שלנו. כן. אלוהי זה הממד האלוהי.
ממד רביעי.
שלישי אמרתי. בהמי, אנושי, אלוהי.
מוסרי זה אלוהי.
מוסרי, מוסרי זה אנושי. אם זה מוסר אלוקי, זה אלוקי.
האלוקי מה, מה זה כולל בתוכו?
כל משהו אלוקי.
רוח.
תורה, מצוות, מידות אלוקיות. נכון. בסדר? יש, אני מסכים שיש, יש איזה שותף השם בין המידות, נגיד של הגוי, למידות של ישראל. כן, אבל הגוי הוא, המדרגה שלו היא המדרגה המוסרית האנושית, ולכן היא משתנה מזמן לזמן, ממקום למקום. ואצלנו המדרגה המוסרית, א' היא במעלה יותר גדולה, וב' היא קבועה. עכשיו, סוגיות שלמות, חבר'ה, זה שאלות מאוד חשובות, אבל זה הזוויות של הנקודה העיקרית שלנו פה. בסדר?
מוסר הוא שתיים או שלוש, בקומה שנייה שלישית.
המוסר, יש גם מוסר אצל בני אדם. הממד האלוהי הוא כולל בתוכו גם מוסר אלוהי שהוא למעלה מהמוסר האנושי. על המוסר האלוהי, קראתי לו אלוהי קומה שלוש, המוסר האנושי, קראתי לו שתיים, הממד האנושי. בסדר? אם כן, יש באדם שלוש קומות, בהמי, אנושי, אלוהי. יפה. מה מגדיר הרב זרע בהמה? תשובה. כל מה שהוא תוצאה, הוא נובע מה, בין הממד הבהמי, ואפילו הממד האנושי, יקרא באדם, יקרא על פי הרב, על פי הפסוק, תכף, זרע בהמה. כלומר, לא רק התאוות הנמוכות, הבהמיות, הם זרע בהמה. גם הבחירות האנושיות המתוקנות הם זרע בהמה. תכף ניתן דוגמאות חריפות מאוד להבנה הזאת. מה יקרה זרע אדם? תכף יוסבר כל זה. מה יקרה זרע אדם? תכף. זרע בהמה זה כל מה שהוא לא תולדה של המקור האלוקי. לא רק משהו תולדה של המקור הבהמי, אלא גם משהו תולדה של המקור האנושי. תכף ניתן דוגמאות, הכל יבור. בעזרת השם. זרע אדם הוא נובע מהמקור האלוקי. בסדר? יפה. עכשיו, בסגולה, תכף אני אתן דוגמאות, תיפול לסיום. בסגולה, הכל תמיד נובע מזרע אדם, מהממד האלוקי. בבחירה, בתודה ובבחירה תלוי. נובע מזרע בהמה, או נובע מזרע אדם, כלומר מהבהמי והאנושי, או מהאלוקי. ניתן דוגמאות, תיפול לסימון. יפה. אני שואל קצין בצהל, תגיד, למה אתה קצין? רמטכ"ל בצהל. לא הנוכחי דווקא, כן עקרוני. למה אתה מוכן למסור את הנפש שלך על עם ישראל ולא יודעת עם המשפחה שלך וכו'. הוא יכול לענות תשובה של זרע בהמה. זרע בהמה זה כולל הבהמי והאנושי. זרע בהמי מעמד הבהמי. אני בצהל כי יש משכורת גבוהה, נגיד. כי יש כבוד. מצדים לי ברחוב. קונים לי שוארמה בחינם כשאני מגיע על מדים, מהמלחמה. בסדר. יופי, זה בהמי נמוך. אנושי, שהוא עדיין בהמי, למה אתה קצין? מה זאת אומרת? יש פה עם, חי בארץ, במדינה ריבונית עצמאית, יש כאן אויבים. צריך לדאוג לביטחון המדינה, אחריות חברתית, שותפות ציבורית. אני חלק מהעם הזה, לוקח אחריות. זה המצפן המוסרי שלך. יפה. שתי התשובות האלה יקראו זרע בהמה. לא רק התשובה הראשונה. לא רק אני קצין בצהל כי כסף וכבוד, אלא גם אני קצין בצהל כי שותפות חברתית, אחריות לאומית. גם זה יקרה זרע בהמה. מה יקרה זרע אדם? למה אתה קצין בצהל? אני קצין בצהל כי הקב"ה בחר בעם ישראל ונתן לו את ארץ ישראל, והעם הזה בארצו ובמדינתו צריך להופיע ברכה ותיקון עולם, והדרך לזה היא תהיה דרך זה שעם ישראל הופיע בשלמותו כפי שהוא צריך להופיע, אבל יש שובים שמפריעים לו, צריך לסלק את הרשעים מן העולם. הוא מלא מלחמת מצווה, וכל הסוגיה הלכתית לא נכנס אליה כרגע. זה זרע אדם. עכשיו אני רוצה להסביר משפט, תכף ניתן עוד דוגמאות לזה. זה לא סמנטיקה מה אני אומר. טוב, אני אבוא לשיעור, אני אלמד שצריך להגיד ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולא להגיד רק ביטחון המדינה, שוויון בנטל, או בטח לא להגיד כסף וכבוד. אז אני אתקלם את זה כמה פעמים, אחרי השיעור, ישאלו אותי למה אני קצין, תשובה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן, זה לא השאלה מה אני אומר. זה השאלה באיזה עולם אני חי. מה העולם הפנימי שלי? זה לא משחקים הדבר הזה. זה אמיתי. אז יכול להיות שלושה בני אדם עושים את אותה פעולה בצורה מצטיינת. הם מצטיינים בפעולה, עושים אותה מעולה. 100. אחד, הפעולה הזאת תהיה זרע בהמה. אחד, הפעולה הזאת תהיה זרע אדם. נקרא דוגמה שנייה, רופא בבית חולים. למה אתה רופא? כל היום עוסק בלהציל אנשים. יפה, למה אתה רופא? תשובת זרע בהמה, א' בהמי, כסף וכבוד, בסדר, הסתדרנו עם זה. א', אנושי, מה זאת אומרת? האדם הוא יצור מוסרי, יש להם עצמם מוסרי שאומר לך לעזור לחלש ולמסכן. חולים זה אחד מהאנשים הסובלים, המסכנים צריך לעזור להם. א', כאן זרע בהמה, בהמי או אנושי, כסף, לעזור לחלש. שזאת גם מדרגה מוסרית אנושית, כי אמרנו, הזאב לא יעזור לתרנגולת, נכון? הוא ינצל את המצב שלה. הלאה, זרע אדם, למה אתה רופא? זאת אומרת, אני רופא? מה הקרוב בחור רחום? אף אני רחום. מה הוא חנון? אף אני חנון. מה הוא עוזר למסכנים ולחשים בחברה, גר יתום ואלמנה? אף אני עוזר לחשים בחברה, לחולים. ועוד פעם אני חוזר, זה לא סמנטיקה. זה לא איזה מילים אתה תגיד שישאלו אותך. זה באיזו מדרגה אתה חי. יושב עכשיו יהודי על הכיסא הזה שאני יושב. יושב יהודי עכשיו על הכיסא הזה, כן? הנה הוא פה. יפה. שואלים אותו, למה באת לתת שיעור בישיבת שדרות? אפשרות אחת, אני מקבל משכורת. כבוד. טוב, זה רע בהמה. אפשרות שנייה, אני מדלג רגע על הצד האנושי. אפשרות שנייה, או נגיד הצד האנושי. מה זאת אומרת, אנחנו שכנים, אשקלון שדרות. אחד עוזר לשני. יופי, אפשרות שלישית. אני מקווה שזאת... להופיע דבר השם בעולם. לחנך את הדורות. הלוואי שנצליח את זה משהו. אז אני יכול לעשות את אותה פעולה. אם אני בא ממקום של פרנסה, אני זרע בהמה. כולל אם אני עכשיו מלמד תורה. אם אני עושה את זה ממקום של שליחות אלוקית, אני זרע אדם. חבר'ה, ברור או לא? עכשיו אנחנו תכף נראה איך זה כתוב ברב. אם כן, זרע בהמה, אני עכשיו פה לכם הסימון מה שאמרנו בהתחלה. בסגולה בישראל, הכל נובע מזרע אדם. באופן מסוים גם בגוי. הכל מתחיל במהות מהממד האלוקי. אני לא מדבר כרגע על הסגולה. אני מדבר כרגע על סדר ההופעה. על הבחירה, על התודעה והבחירה. בסדר ההופעה יש הופעה שהיא תוצאה ותולדה של זרע בהמה, ויש הופעה שהיא תוצאה ותולדה של זרע אדם, הממד הלא אלוהי, בהמי אנושי, הממד האלוהי. קצת ברורה ההקדמה הזאת? יופי, עכשיו בוא נראה איך זה כתוב. כן.
מה ההגדרה של זרע אדם אלוקי?
הנה, בוא נראה, בוא נקרא. כן.
יש
לי
בחירות שהם גם וגם, זה לא רק מזרע זה,
יש, השאלה מה המקור של הכל, מה מניע את הכל. נפקא מינה, מה יקרה שתהיה בצומת? מה ינצח בצומת?
לא יודע, אני שם בריפו מקצוע, אני אומר, גם אני צריך להיות בשביל
השבוע להיות רחום,
גם להיות
רחום,
וגם,
זה כן, אבל זה מתחיל מעשר עצמך רצונו. אני, הקב"ה הוא בראת אותי, אני אמור להיות שליח להופעת תיקון עולם, שמת בי איזה כישרונות מסוימים. כמובן צריך להיות איש קודש, כן, אנשי קודש טיעון לי, כן, אדם פנימי, תורני וכו', אבל עכשיו, יכול שאני אופיע את זה בהייטק, יכול להיות בחקלאות, לא יודע, כן, אלף צורות. כן, אבל המקור של הכל הוא מקור אלוקי. האם על הדרך אתה יכול גם להרוויח טוב? למה לא? אבל השאלה מה המניע שלך. בסדר? טוב, בואו נראה, חבר'ה, הדברים יתבררו. אני חוזר למקור 7. אורות התחייה, פרק י"ט בספר אורות. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ובית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. אם אני קורא את הרב קוק ואין לי מושג, א', מה המקורות שלו, ב', מה העולם המושגים שלו, לא הבנתי כלום. אני צריך לדעת שוזרעתי את בית ישראל ובית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, זה פסוק ברמיהו, למד א', כדי לפתוח את הפסוק, אין כרגע זמן, כדי לפתוח. זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד, זה גמר בחולין על הפסוק הזה. טוב, הלאה, עכשיו אני צריך להגדיר מה זרע אדם וזרע בהמה, אני לא יודע. אם היו שואלים אותי, בלי מה שנראה תכף, מה זרע אדם, מה זרע בהמה, הייתי אומר זרע בהמה זה המדע בהמי, זרע אדם זה המדע האנושי, הפוך מה שאמרתי עכשיו. עכשיו, איך אני יודע מה זרע אדם, מה זה זרע בהמה? תשובה, דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אני רק שורה א', אין בעיה, שיש לך רבנים, שאלת הרב. יפה, שאלת את הרב, אז הוא גילה לך שבממרי ריה במקור שמונה בדף, יש הגדרה של זרע אדם וזרע בהמה. בסדר? לכן כשלומדים אמונה, כל דבר שלומדים ולא יודעים את המושגים, לא להמציא, ללכת לשאול את מי שאולי למד ויודע. בסדר? מה זה המושגים האלה? זרע אדם, זרע בהמה, מושגים חדשים. מה זה? אז הנה, ממרי ריה שמונה. אומר הרב, איננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. בואו נגיד את המשפט הזה גם הפוך. אדם לומד ממרי ריה, רואה את המשפט הזה, איננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. מה הרב מדבר פה? הוא לא מכיר את הפסוק ברמיה, הוא לא מכיר את הגמרא בחולין. אין לו מושג שמדבר בסוגיית גאולה. הוא לא מבין מה בכלל הרב רוצה. מאיפה הרב הוציא את המשפט הזה? אתם מבינים שדברי תורה עניים במקום אחד עשירים במקום אחר? כן או לא?
כן.
אדם לומד סוגיה בגמרא, מבסוט הדגג, הולך אל הפינת קפה, שותה קפה, מגיע לו אחרי שעתיים מאמץ, חוזר מהפינת קפה, אחרי שהיה בדקה ורבע ולא 20 דקות, ומתחיל תוספות. פתאום תוספות, מקשה קושיה מגמרא אחרת, הרס לו את כל הבניין שהוא בנה. יפה מאוד מה שבנית, אבל תוספות מקשה לך מסוגיה אחרת. מה אתה עושה עכשיו? טוב, עכשיו צריך להתחיל ללמוד מחדש. מציע? הדברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אי אפשר ללמוד תורה את הפינה שבה אני עוסק. זה צריך להיות מסודר, בין באמונה, בין בהלכה, בין בגמרא, וכו'. כן. זאת שאלה אחרת, למה הדברים כתובים בצורה כזאת? אתה יכול לשאול שאלה לגמרא למה כתובה ככה, אתה יכול גם לתורה לשאול למה כתובה ככה, יש לזה הרבה תשובות. כן, אני יענה תשובה חינוכית, יש תשובות יותר עמוקות, הרבה יותר עמוקות מה שאני אומר. תשובה חינוכית, כדי שלא נחשוב שמונח לנו בכיס אם אני רואה איזה מקור אחד. ולא רק זה. שאני לא אחשוב שהתורה זה דבר כזה קטן, שאם אני רואה מקור אחד זה כבר מונח לי בכיס. לא מונח לי בכיס. בסדר, לכן חייבים, חבר'ה, זה חשוב מאוד, בטח לשורה א'. כל סוגיה שאתם לומדים, תדעו שיש לה מקבילות, משלימות, במקומות אחרים. בסדר? שיעור, מה שהוא אמור לעשות, זה קצת להרחיב לכם את היריעה, להעמיק לכם את הסוגיה על פי החילוק בין הסוגיות, וכו'. אז זה נכון בכל המקצועות של התורה, גם בגמרא, גם בהלכה, ווודאי גם באמונה. בסדר? אפשר להוציא מהרב קוק הכל. כן, אני כופר בביטוי הזה, פתגמי הרב קוק. שמעתם על זה? כן, ספר פתגמים, או אתה מחפש את ה... אתה מוציא איזה משפט מהקשרו. לא, לא, לא רוצה להוציא משפט מהקשרו. אני רוצה להבין את כל התמונה. הצדיקים התיאורים אינם קובעים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, אינם קובעים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה וכו'. אז הרב קוק אמר לעולם אסור לקבול. קשקוש, בלבוש, שקר גמור. צריך ללמוד איפה הרב אמר שצריך לקבול וחובה לקבול ואיך קובלים וכו'. את זה הרב אמר במקום אחד. אמר דברים אחרים במקום אחר. עכשיו צריך לראות את התמונה, לדייק את החלקים של התמונה הזאת. מה הרב התכוון פה? מה התכוון שם? ברוך הבא לתורה, מה אתה חושב? באת פה לסבבה? באת פה לשבת ככה רגל לרגל עם... לא רגל לרגל. ככה זה? מה אתה חושב? באת ככה לישיבה? והבאו באמונה, כן? חביבי, אתה חיה לפני הסתערות. ככה נראה חיה לפני הסתערות? אה? שב כמו חיה לפני הסתערות. זה חיה לפני הסתערות. או, יופי. הבנת את הכיוון. עכשיו אתה יכול לחזור לתנוחה הקודמת. חבר'ה, תבינו את הכיוון. התורה זה דבר רציני. זה דורש המון עבודה. המון מאמץ. גם בלימוד, בעיקר בהפנמה. זה תהליך פנימי. אנחנו לא באנו פה לשחק בכאילו. באנו פה לעבור תהליך עומק, גם בתודעה שלנו, גם בנפש שלנו, גם בכל מדרגת החיים שלנו צריכה לקבל צורה חדשה. שורה א', תקשיבו, זה חשוב ממש. טוב, אם כן, מה ההגדרה של זרע אדם זרע בהמה בעל פה? אמרנו, עכשיו בואו נראה מקור שמונה. מה? אין סודות בחברה. טוב, איננו נזרעים, איננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. עכשיו הרב מגדיר מה זה זרע אדם, מה זה זרע בהמה. כל הנטיות, נא להסתכל בפנים, כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים, ומושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. זרע בהמה. ואין הצורה הפנימית מהתוכן העצמי של האדם מתגלה, כי אם על ידי צלם האלוהים שבו, העצור בנקודה התוכית של יראת השם, שהיא סגולת ישראל. עוד משפט אחד. כל מקום שאין האור של הנקודה התוכית הזאת מגיע שמה, כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, אין שם חיים פנימיים, חיי האדם באמת. הנקודות של המחשב לא להתייחס לזה. כי אם חיי בהמה סוררים שם, כל התיקונים היותר טובים שאפשר לתקן בחיי החברה, אפילו על פי התכונה יותר מילה שוויון ויושר, לא יוכלו להביא את האדם להצלחתו. אני רוצה להסביר את הרגע בצורה מאוד ברורה. יש באדם, כמו שאמרנו מקודם, שלושה ממדים, בהמי, אנושי, אלוהי. אם אני כרגע מוציא את הממד האלוהי מהתמונה כדי להסביר מה זה זרע בהמה, אז את הממד הבהמי והאנושי הייתי מחלק גם לשלושה חלקים שהזכרנו אותם מקודם, אמר על חוזר הרבה פעמים, השם ישמעון וכו', גוף, נפש, שכל. יש לנו כוחות גוף, יצרי גוף, כישרונות גוף, כנל נפש, כנל שכל. יופי. גוף. יש גוף מקולקל. מה זה גוף מקולקל? גוף שאוכל לא כמו שצריך, יצר הריות לא כמו שצריך, וכו'. ישן לא כמו שצריך. גוף מתוקן, ניקח דוגמה, אדם שאוכל בריא. ישן, תשעות הנצרכות, לא יותר, לא פחות, וכו'. אז יש גוף מקולקל, ויש גוף מתוקן. הלאה, נפש. יש נפש מקולקלת. אדם לא מוסרי, פראי, מושחת, אגואיסט, ויש גוף, ויש נפש מתוקנת. אדם מוסרי. בממד האנושי, אנושי, אנושי.
כל זה בתוך האנושי?
רגע, רגע, כל זה עדיין בתוך זה רבי מה. הלאה, שכל. יש שכל מקולקל. אדם לא חושב נכון, המסקנות שלו לא נכונות, או לא חושב בכלל, או לא יודע כדי להסיק מסקנות, וכו'. ויש שכל מתוקן. אדם לומד, ויודע להסיק מסקנות נכונות, לחלק סדרי עדיפויות וכו'. אני הייתי חושב שאולי זה רבי מה זה רק הגוף המקולקל, הנפש המקולקלת, והשכל המקולקל. אבל הגוף המתוקן, אני אוכל בריא, הנפש המתוקנת, אני אדם מוסרי, השכל המתוקן, אני יודע הרבה ואני מסיק מסקנות נכונות, בעמד האנושי. הייתי חושב אולי הגוף מתוקן, נפש מתוקנת, שכל מתוקן, אולי זה רע אדם. כמה שמלן? לא. זה זרע בהמה. כל הנטיות, אפילו הטובות, כל הנטיות, הגופניות, הנפשיות, השכליות, אפילו הטובות, אבל שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים. מה גבול הגזרה של הנטיות הטובות האלה? כל מה שבני אדם אומרים, שכל ומוסר אנושי, זה לא עובר את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים, ואפילו מושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני. המוסר נקבע לפי האדם, לפי הזמן, לפי המקום. עוד יומיים יהיה מוסר אחר, כי המקום משתנה, הזמן משתנה, האדם משתנה. אז כל הנטיות, אפילו הטובות, שגבול הגזרה שבתוכם הן נמצאות, זה חיי החברה וחיי היחיד החומריים, ואפילו המדרגה המוסרית, הערכית שלו, של האדם הזה, או החברה הזאת, ומושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. לכן אם אתם רוצים להזדעזע יותר, אז תסתכלו רגע למעלה בפסקה הקודמת במקור 7, אבל בצד שמאל למעלה. אני רק קורא משפט אחד. הרב מדבר על זרע בהמה, משפט שורה שמתחילה בכל יפת גבורתם. אתם רואים את זה? אז המשפט הזה ברשע שלו הוא עוסק בזרע אדם, ואז הוא מקביל את זה, משווה את זה לזרע בהמה, ואז הוא אומר נעלים מחיי ההמון. המון נראה בהמשך זה זרע בהמה, נגדיר גם את המושג המון קצת. שעיקר מעיינו של ההמון, מה מעסיק בעיקר את ההמון, שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. כל מה שמעניין את רוב ההמון זה כסף, מה נכנס לחשבון הבנק, זה מה שמעניין אותו. שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי, והייתי אומר ואפילו החכם והסופר שבו, אבל אולי החכם, איש האקדמיה, הפרופסור והסופר, קוראים לזה אדמורי השמאל וכדומה, כל הספרות, כל חלון הרבה של חנות סטימצקי. דרך אגב, הם שמים בחלק מהחנות שאני הייתי, שם דגל האטה בכניסה. נזפתי בהם, בחנות אחת שהייתי, ואמרתי, אם אתה שם את זה, אני לא קונה פה. אמר לי, תלך, אל תקנה. אז רק מתקן אתכם, שימו לב לזה. כן. מה? לא אמרתי לכם, אל תקנו, כל אחד יחיד מה שהוא רוצה, כן, אמרתי, שימו לב.
בספרי
הפרו. מה?
קונים
בספרי הפרו. ספרי הפרו, כן, אוקיי. בכל אופן, אם כן, אז... לא רק ההמון שמה שמעניין אותו, עיקר מעיינו הוא המעמד הכלכלי, תיקון המעמד הכלכלי, אלא אפילו, ואפילו החכם והסופר שבו. מה שנקרא היום חכם, אנשי אקדמיה, סופר, אנשי הספרות, מה שנקרא היום אנשי התרבות, קוראים לזה, נכון? נשמע מאוד יפה. אנשי התרבות, אז אפילו החכם והסופר שבו, לכאורה הוא לא זרע בהם. הוא עסוק בספרות, בחוכמה, באינטליגנציה, באקדמיה, תואר 18 באוניברסיטה, וכו'. אומר הרב, ואנחנו לא מזלזלים בכל זה. התהליך הגאולה הוא אמור לכלול את זה. זרע אדם וזרע בהמה, זרע בהמה לחוד. תהליך הגאולה חייב את זרע בהמה. אבל א', כשלב א', בסדר? ומכין את עצמו ב' לשלב ב'. לכן, אפילו לא רק ההמון שעיקר מענו תיקון המדע הכלכלי, ואפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא ארצי ומעשי, גם זרע בהמה. למה? כי סוף סוף המוני הוא ארצי ומעשי בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם. כי הוא שייך לגבולות הגזרה של הזמן, של המקום, של העולם, של בני אדם, על פי הערכים השכליים שלהם, המוסרים שלהם, ההתנהגותיים שלהם. זהו. יש רק זרע אדם אחד. משהו מהמקור האלוהי האינסופי. תוירה קוראים לזה. זרע בהמה, כל משהו מהמקור האנושי או קל וחומר הבן. בסגולה, הכל מתחיל מזרע אדם. בבחירה, תלוי. אז רבותיי, התקדמנו, אני חוזר עכשיו אלינו. 8. מה זה זרע, זרע בהמה? זרע בהמה זה כל ביטויי החיים שהמקור שלהם הוא לא אלוהי. איזה מקור? מצד התודעה והבחירה, לא מצד הסגולה. מצד הסגולה הכל אלוהי. מצד הבחירה, התודעה והבחירה, הוא לא אלוהי. בין אם הוא אנושי וקל וחומר בהמי. איך אני יודע? אתה אמור לדעת, מה זאת אומרת? אתה אמור לדעת כלפי עצמך קודם כל. האם כשאתה הולך לאכול עוד מתאוחת ערב, זה זרע בהמה שבך הולך לאכול או זרע אדם? אתה אמור לדעת. האם כשעכשיו אתה בשיעור, זה זרע בהמה או זרע אדם? תגיד איך בשיעור יכול להיות זרע בהמה. אמרו שיהיה שיעור רציני, אם אני לא אכנס לשיעור, יהיה לחץ חברתי, יגיד, אתה לא מספיק רציני, אני נכנס לשיעור. זרע בהמה. יכול להיות דבר כזה. לחץ חברתי סמוי. נכון? אתה נכנס לשיעור, אז אני לא אין. נכון? אין תרתי משמע. לא אין. כן. מה? תלוי. זה רע מאוד אם זה לא אני. ואני עושה כי דוחפים אותי מבחוץ. זה טוב אם הדחיפה החיצונית היא תעורר עשיתי את הרצון הפנימי. אם הדחיפה החיצונית תעורר עשיתי את הרצון הפנימי, זה טוב. אבל אם הדחיפה החיצונית היא תשאר חיצונית, ואני לא בראש בכלל, אז זה בעיה רצינית. בהקדמה של הפתיחה של המבוא של הכריכה של שורה א' זה טוב. אבל נראה לי שבחודש כסלו שורה א' זה כבר פחות טוב. נראה לי. כבר צריך לבוא ממך, מתוכך, מתוך התודעה שלך, הרצונות שלך, השאיפות שלך, סדר עדיפויות שלך. זה לא כי יש פה מצלמה והרב פנדל יראה אם אתה בשיעור. או ההורים שלך שם מוצא מה נסתרת, לראות אם יש שכר לפעולתם, לשכר הלימוד שהם משלמים. או הלחץ החברתי. וכדומה. מה, אתם לא יודעים שההורים שמים מצלמות נסתרות? טוב, חוזרים ל-8. עוד, הננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים, ומושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, כל זה אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. אפילו הנטיות הטובות. ואין הצורה הפנימית מהתוכן העצמי של האדם מתגלה, בידי שם פה את הפסיק, כאן את הפסיק, כי אם על ידי צלם האלוהים שבו. העצור בנקודה התוכית של יראת השם, שהיא סגולת ישראל. אם כן זרע האדם, הממד האלוהי כמניע. הוא היסוד של הכל, הוא מגמת הכל. זרע והמה, הממד הבהמי או האנושי, הוא המניע. הוא היסוד של הכל, והוא חז ושלום מגמת הכל. כל מקום שאין האור של הנקודה התוכית הזאת מגיע שמה, של זרע אדם, התוך האלוקי, הממד האלוקי. כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת אלא, או לא נשמעת בכלל, או נשמעת לא באמת, כלומר באיזה מין כאילו כזה. כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, אין שם חיים פנימיים, חיי אדם באמת. כי אם חיי בהמה, סוררים שם. כל התיקונים היותר טובים, כמובן, עכשיו ממילא ברור שכל התיקונים היותר טובים שאפשר להיות על הדעת מתוך זרע בהמה, זה חשוב מאוד לשלב א', אבל זה לא יכול להיות התכלית, זה רק מכין לשלב הבא. כל התיקונים היותר טובים שאפשר לתקן בחיי החברה, אפילו על פי התכונה יותר מילה שוויון ויושר, לא יוכלו להביא את האדם להצלחתו. עד אפילו אם זה יהיה מלא שוויון ויושר, זה יהיה דברים שווים, דברים ישרים, דברים מתוקנים, דברים טובים, דברים רצויים, אבל הם יהיו בגבול הגזרה האנושי. חברים, ברור או לא? יופי, מתקדמים. מה?
יש להם מקום בעצם?
מה זה יש להם מקום? חייב להיות. חבר'ה, בוא נחזור אלינו, אתה מחזיר אותנו אלינו. שבע. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרת את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. אז א' צריך שיהיה זרע בהמה, וב' הוא צריך להיות לחוד. אנחנו לא זוכים את זרע בהמה מהטבע למבול.
יש תקופה שאין בה זרע אדם, אין יחידות
אלוקיות ואין בהופעה. למדנו את מקור 6. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. גם את הרומה. כמה זמן, הבנתי, תינוקיות של אדם פרטי זה מה שנחוץ לו, תינוקיות וילדותיות. בואו נלך להלכה, אז יש 13 שנה זה תינוקיות. טוב, נחמיר קצת, עד דין חינוך. בסדר, טוב, נחמיר עוד קצת. לא תעשה, מי שיודע להגיד, מי שזה מי שמית המילה, לא, עשה מי שיודע לקיים. בסדר. אז בכל אופן, יש שלב שבו זה רק הקיומי, זה רק הפיזי הקיומי שלך. אז כמו שזה נכון בחיי היחיד, זה בדיוק נכון בחיי עם שבונה את עצמו מחדש אחרי בית קברות של 2000 שנה, קרי גלות, צריך להתחיל לבנות בשלב הראשון את העולם החומרי. וכמו שראינו מקור 6, קודם כל הוא עסוק בקיום הפיזי, בהישרדות. עם חופשי בארצנו, זה משמע לנו אותו עכשיו. ולכן הוא צריך להקים צבא ופוליטיקה וכלכלה וכל משהו, משרדי ממשלה והתיישבות, ולפתח את כל זה ברמה חומרית, כמו התינוק הקטן. ולאט לאט תופיע הנשמה על גבי זה, מכוח זה, כי כוח, היא הייתה הרי דוחפת את כל זה, אבל היא תבוא בשלב הבא. לכן אם כן, זרע בהמה הוא חשוב, ואפילו יופיע לחוד, אבל הוא רק שלב א'. בסדר, אנחנו עוד נעמיק בכל זה. יש עוד כוח או נגמר הכוח?
כן.
טוב, כן או לא?
כן.
טוב, אני רוצה להתקדם עוד טיפה. עכשיו שימו לב, אם כן צריך שיהיה זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, אני רוצה עכשיו להיכנס למילה לחוד. למה באמת הפסוק אומר פעמיים את המילה זרע? זרע אדם וזרע בהמה, ודרשה הגמרא לחוד. מה אכפת לנו שזרע אדם וזרע בהמה יהיה ביחד? מה אכפת לנו שהאלוהי והטבעי יהיו ביחד? למה זה חייב להיות לחוד? שימו לב, אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה רבותיי גדולה מאוד. אומר הרב, שלמות הצורה מוכרחת להיברא. הקדוש ברוך הוא רוצה צורה שלמה. צורה שלמה היא כוללת חלקים שלמים. תכף ניתן דוגמה פה לסימון. אני מדלק כמה שורות מאוד חשובות, אבל רק בשביל לראות את זה רגע. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. תדלגו 4, 5, 6 שורות. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, וכו' וכו'. אם כן, שלמות הצורה מוכרחת להיברא. ניקח דוגמה פשוטה שתפיל לסימון. כדי שזוג יתחתן ויקים משפחה, אני אתחיל לפני כן. לפי המקובלים, זכר ונקבה בעולם הנשמות זה נשמה אחת. בעולם הנשמות, אדם נקרא זכר ונקבה, כך הוא נקרא בגן עדן. ויצר השם אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז לפי המילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. יפה, זה בגן עדן, עולם הנשמות. בעולם שלנו, הזכר יורד לחוד, הנקבה יורדת לחוד, אחרי הנסירה, עוד נדבר על זה קצת, בהמשך, לא כרגע, יופי. ירדו לעולם הזה. טוב, הזכר חי בבאר שבע, הנקבה חיה בחיפה, בסעידה, יופי. ורוצים שוב להיפגש מחדש, מתחת לחופה. האם ברור לכל מי שיושב פה, וגם אם תגידו לא, לצערי הרב, אני מבין את הלא הזה, כי לצערי נורא אנחנו גדלים בתרבות עקומה כזו, כן? אבל אם אנחנו מבינים שהשלם הזוגי שהוא היה בעולם הנשמות זכה ונקבה, ועכשיו הוא צריך להיפגש שהוא מתחת לחופה ולהופיע את זה אחר כך מאה שנה, האם אנחנו מבינים שכדי שהשלם האחד יופיע, כלומר הזוגיות, צריך שכל אחד מבני הזוג יהיה שלם מצד עצמו? כלומר שזה לא יהיה נישואי בוסר? זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו להגיד אנחנו חברים משבט נבטים. משבט נבטים אנחנו חברים. אנחנו אפילו מדריכים אחרי זה את שבט נבטים, ביחד. גדלנו ביחד. איזה יופי. לא. אתה כזכרי, עם האופי המיוחד שלך, רובן, צריך להוציא את רובן אל הפועל הכי שלם שאתה יכול, בממד הספציפי, הרצוי עד, 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 עד חופה. ולאה, היא צריכה גם להופיע את עצמה, כנל, בציר האוטונומי והעצמאי שלה. ואחרי שרובן ישלים את רובן, ולאה תשלים את לאה, שלם ועוד שלם, עכשיו מתחברים, משלם אחד יותר גדול. אז רבותיי, שלם זה לא שווה חלק ועוד חלק. שלם זה שווה שלם ועוד שלם. שלם אחד קטן ועוד שלם אחד קטן שווה שלם אחד גדול. אבל לא חלק ועוד חלק שווה שלם. ולא שלם ועוד שלם שווה שני שלמים. זה לא נכון להגיד אחד ועוד אחד שווה שתיים, או חצי ועוד חצי שווה אחד. לא נכון. אחד ועוד אחד שווה אחד. האם לבחורים בשבעת שדרות, אפילו בשלב הראשוני הזה של שור א', מישהו פה שור א', האם זה ברור לכם? שאי אפשר להתחתן נישואי בוסר. נכון? אי אפשר שחלק ממני הצלחתי להוציא לפועל, אבל, אופה, כן, מה זה חלק? כל החיים זה להוציא לפועל, 120 שנה, בסדר, אבל, אבל בממד כזה שפחות הוא, אני יודע מי אני, מה אני, מה, 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 מרכז החיים שלי, וכו' וכו', וכנה לי, ואז אפשר להתחתן. נכון? מה?
בשלות.
הכי פשוט. אז אם כן, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אם אנחנו רוצים שלמות זוגיות, כלומר, שלם אחד זוגי, השלם, האחד הזוגי הזה, הוא אמור להיות תוצאה, תוצר, של טיפוסים מלאים, של שלם אחד קטן ועוד שלם אחד קטן, הוא ישלם את עצמו, ישלם את עצמו. אבל אם הטיפוסים לא יהיו שלמים, אז לא נקבל שלמות צורה גם כשהם יפגשו. כלומר, אם זרע בהמה יושפע מזרע אדם, וזרע אדם יושפע מזרע בהמה, אז אחר כך כשהם יפגשו, מה יהיה פה? מיקס לא ברור. מה צריך? שלמות הצורה מוכרחת להיברר. כדי שתהיה שלמות צורה, חייבים להיות טיפוסים מלאים שמשפיעים יפה אלו על אלו. חבר'ה, זה ברור, זה יסודי מאוד פה, בכל תחום בחיים, נראה בהמשך לאן זה מגיע. אם כן, למה זרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד? כי כך הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו, שהשלם, השלם באמת, יופיע על ידי שלמויות קטנות, ולא על ידי חלקיויות קטנות. חבר'ה, יש מבינים? זה חשוב. כן, השלם האמיתי הוא לא חיבור בין חלקים. אני אגיד משפט הזוי עכשיו. השלם האמיתי הוא חיבור בין חלקים שלמים. לא הבנתי, זה חלק או שלם? חלקים שלמים. מה זה? אז אני אגיד יותר טוב. השלם האמיתי הוא שלם, הוא שלם שמכיל שלמים. הוא שלם שכולל שלמים. אלא כל אחד מהשלמים שהוא כולל הם שלמים קטנים.
אבל השלם הבהמי הוא לכאורה שלילי.
לא, 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 אני לא. מה? השלם הבהמי עוד נדבר עליו. חכה, חכה. יש פה המון עבודה. שנייה. השלם הבהמי הוא לא שלילי, הוא נצרך. כשהתינוק הקטן, מה שמעניין אותו זה לאכול ולישון, ולעשות צרכים, ושחליפו לו חיתול, זה שלילי? לא. דיברנו על זה משהו קודם. מה? כן, אבל בשלב שהוא תינוקי. בשלב שהוא תינוקי, אבל אני דבר עכשיו בשלב הזה. בשלב שהתינוק צריך להיות תינוק. אני אבוא לה בטענות, אני אגיד לו, תתבייש לך. כל היום אתה אוכל, כל היום אתה ישן, כל היום אתה רוצה חלפת חיתול, כל היום מיילל, יאללה תגדל כבר, מידות, שכל, תורה, עירת שמיים, תגמור את השס, תפסיק כל היום לנוק. ככה אני אגיד לו? או אתה אופן אומר לך שלב הבא, אני עוד לא בשלב הבא. אתה אומר מה יקרה בשלב המעבר. איך יהיה שלב המעבר? מה קורה כשפתאום התינוק נהיה אדם מגודל שנשאר תינוק? שאלות חשובות, נדבר על כל זה. בסדר, חשובות מאוד השאלות האלה. אבל אני עוד לפני כן. עצם זה שצריך זרע בהמה לחוד. בשלב הראשון. בסדר? כן.
למה זה שהם מתגלים לחוד הופך אותם להיות שלמים?
לא, כוונה כל אחד מוציא את עצמו באופן עצמאי ואוטונומי. כשבחור יוצא עם בחורה, או ילד יוצא עם ילדה, או נער יוצא עם נערה בגיל צעיר, שאף אחד מהם עדיין לא יודע מי הוא בכלל, מה הוא, מה עניינו, מה אופיו, כישרונותיו, מרכז החיים שלו וכו' וכו', הם מתחילים להנדס אחד השני. ירצו או לא ירצו. כן או לא, את האמת. כן, אתה תבנה את עצמך מכוח ההשפעות שלה, והיא תבנה את עצמה מכוח ההשפעות שלך. איזה יופי נגדל ביחד. קשקוש מארץ הקשקושים. כן. מה יעשה מי שבא לישיבה עם חברה? וכו'. ילך לרב, יספר לו על זה, וישאל אותו, מה עכשיו עושים הכי טוב? אולי יש דרך להפריד ולשמור אמונים עד עוד כמה שנים. אולי צריך לעשות את זה במינונים אחרים. לא יודע, יפנה לרב שלו, יתאפל. אבל זה לא מצב נורמלי. זה לא מצב נורמטיבי שבחור מגיע לישיבה עם חברה, שיהיה ברור. כן.
נגיד זה קצת שזה טוב.
דבר חופשי, בלי פוליטיקה, אנחנו ישרים.
שתדלי. למה שכביכול מבחינת העין החיצונית, זה לא יהיה, נגיד, הציונות הדתית? שאם אנחנו מערבבים את הזרע אדם וזרע...
אני עוד לא שם, חכה, זה הנושא שלנו.
לא, רק יהיה
אנחנו... מה שם כבודו? מה שם כבודו? היית בשיעורים הקודמים?
לא, אני חזרתי עכשיו מהצבא.
ברוך הבא. מאיפה באת? ברוך הבא. אז אני, א', אני שומע שלא היית בשיעורים הקודמים, צריך להשלים. בסדר? אנחנו כרגע עובדים בצורה מסודרת. עיקרון ראשון, קודש בחול. עיקרון שני, קודש בחול לאומי. עיקרון שלישי, סדר ההופעה שלהם, החול קודם לקודש. ואנחנו עכשיו בתוך התחלת הבירור הזה, של זרע בהמה וזרע אדם, וזרע בהמה לחוד קודם לזרע אדם. אנחנו עכשיו מתחילים את הבירור הזה. בסדר? אנחנו עוד נדבר הרבה על השאלה שלך. והשאלה שלך. הרבה. בסדר? כן.
כלומר, אז הם יכולים, זה שהם גדלים לחוד, זה לא אומר שהם לא מקבילים בהופעה שלהם.
אני מעדיף להגיד ככה, שהם, זה שהם גדלים לחוד, זה לא אומר שהם לא ייפגשו. וכשהם ייפגשו, הם ייפגשו נכון.
הם בהכרח ייפגשו.
ברור, בהכרח ייפגשו.
אז הרבה יש לנו הרבה אנשים שלא נשואים, או כאלה שמגרשים, הרבה אנשים
כאלה. שמור את השאלה הזאת להמשך. בסדר? נגמר השיעור בלי לשים לב. מה?
זמן דסק של נהנים.
כן, אני מקווה שרק נהנים, אני מקווה שזה חשוב. טוב, חברים, התקדמנו היום? מה? יופי, שיעורי בית. מה בעצם עשינו קצת היום? קצת התחלנו? התחלנו להגדיר את המושגים זרע אדם, זרע בהמה. פעם הבאה אני רוצה להיכנס יותר לשבע, וניתן איזה דוגמה משמעותית, נשלים את זה, ואני אכין לי את הדף הבא, כדי להגיע לשלב הבא. בסדר? אנחנו נכנסים עכשיו, נכנסנו היום בסוגיית זרע אדם זרע בהמה, היא סוגיה שלמה, סוגיה כבדה, היא תיקח לנו לא מעט שיעורים. אני מעריך, אם אנחנו נעבוד פה רציני ושיטתי ולא נרוץ לשום מקום, זה לפחות עכשיו 10 שיעורים נעסוק רק ביסודות של הסוגיה. יש לה המון פרטים. בסדר? רק לעסוק ביסודות של זה. בסדר? אני בלי נדחין עוד דף אחד, אבל שבוע הבא אני מאמין שלא נתקדם יותר מלסגור את מקור 7, כי יש פה עוד כמה דברים שבכלל לא פתחנו. בסדר? טוב. שער כוח.